כדי לקבל את השוחד, אז הוא, כדי שיהיה לו נוח ולגיטימי בעיקר לקבל את השוחד, אז הוא ממציא כל מיני שיטות. ולכן שוחד מפריע לאדם להזדכך. השוחד באופק, השוחד שאני רואה אותו שהוא עתיד להגיע, אם אני אשאר כמו שאני, אם אני לא אלמד לוותר, אז הוא מפריע לי להזדכך. ודיברנו על זה, אני זוכר שדיברנו על זה. אם בן אדם רוצה באמת לבחור לעצמו דרך, אז לפני שהוא מתחיל לברר מה הדרך שלו, הוא צריך להחליט אם הוא רוצה שזה יהיה אמיתי. יש אנשים שזה הכל משחק, אז זה בסדר גמור, טוב, בסדר. הם יגמרו לשחק, המשיכו כמו אתמול. אבל אם האדם רוצה שזה יהיה אמיתי, אם נופל לו האסימון, הוא רוצה באמת שזה יהיה אמיתי, אז הוא צריך מראש להחליט שאם זה יהיה כרוך בוויתורים, אז הוא מוכן. עכשיו, כדי שזה יהיה אמיתי, לפעמים הוא צריך לוותר עוד לפני. מאיפה אני יודע שאני מוכן לוויתורים? אף פעם לא ניסיתי. אולי זה רק נדמה לי, אולי זה עצמו רק נדמה לי. אני אעשה את כל הדרך, ובסוף הדרך, כשאני אראה שאני צריך לוותר, אז אני אחזור בי. מה יש? אני אתחרט. אז לכן יש לפעמים, תמיד זה כך, יש את זה בהרבה אופנים, בהרבה פרקים, בהרבה שיטות של דרכי מוסר ושל עבודת השם, שנדרש מהבן אדם כבר בתחילת הדרך לוותר על משהו, אפילו על משהו קטן, אבל משהו לוותר. יש מהבעל שם טוב שהוא מדבר על הכנעה. בתחילת עבודת השם הוא אומר, השלב הראשון זה הכנעה. אחר כך יש עוד שלבים, אבל השלב הראשון זה עצם העובדה שאתה כבר בהתחלה יכול, אין ויתור יותר גדול, ויתור כוויתור, אין ויתור יותר גדול מהעניין של הכנעה. להכניע זה לוותר על הכל, להיכנע. וזה בנוי על פסוקים בתנ"ך, ויכנעו עמי, יש פסוק בדברי הימים, כל הישועה של עם ישראל מתוארת שם, שהם נמצאים במצב לא טוב. אז ההתחלה של הרוורס, של הכיוון הטוב, זה המילה הראשונה שם, זה שהם נכנעים. כשהם נכנעים אז יש להם סיכוי. אבל מה? מה זה אומר? זה אומר ויתור קטן. אפילו בדברים, יש מהבעל שם טוב משל, דיברנו על זה פעם, על בן אדם שנמצא בבית שהדלת סגורה והתריסים מוגפים ושום דבר לא נעול, הוא יכול למצוא את הדרך החוצה, אבל הוא מגשש והוא לא מוצא, חושך. ועוד יום ועוד יום, הוא יודע שאם יהיה קרן אור הוא ימצא את הדרך החוצה, אבל אין לו. אז אין לו ברירה, הוא ניגש לקיר, הוא מתחיל לבעוט עד שבלוק אחד נשבר, וכשבלוק אחד נשבר נכנסת קרן דקיקה של אור, ואז הוא ניגש לדלת, הוא פותח, מסובב את הידית ויוצא החוצה. הקרן הראשונה של האור, יש איזה כמה בנמשל, יש כמה פירושים, תלמידי בעל שם טוב הסבירו. אז יש אחד אמר שאפילו יהודי שהולך, אני יודע, לבית כנסת ואומר אמן יש מרבה, אז הוא כבר נתן בעיטה ושבר בלוק אחד החוצה. יש מי שאומר את זה. זה גם איזה מין עבודה, הוא עשה משהו, הוא יצא מהבית והלך בגשם לבית כנסת, הוא הכניע את עצמו. אבל יש עוד יותר, יש בעניין של האכילה, כמו שאנחנו לומדים, כמו שרבינו אומר לנו כאן בסיפור. אז בעניין של האכילה, הרי כתוב בפרשת קדושים, בספר ויקרא, יש בפירוש הרמב"ן על התורה, יש שם קטע מאוד מפורסם שכולם מצטטים אותו. מה פירוש קדושים תהיו כי קדוש אני השם? איך אפשר לצוות על האדם להיות קדוש? זו השאלה שלנו. להיות קדוש זה תוצאה של תהליך ארוך. אי אפשר לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, תהיה קדוש. עוד 5 דקות אתה מתחיל להיות קדוש. מה זה שייך? אז הרמב"ן אומר שיש קדושה מלשון פרישות, ושלולי ציווי התורה קדושים תהיו, אדם היה יכול להיות נבל ברשות התורה. זה ביטוי מאוד מוכר. מדוע? כי הכל יכול להיות, אפשר לעשות את כל הנבלות שבעולם בתוך הגבולות של ההלכה. זאת אומרת, לא בן אדם לחברו, זה אי אפשר לגנוב בתוך גבולות ההלכה, אבל אפשר להיות זולל וסווה בתוך גבולות ההלכה, ואפשר ללכת להיות הולך בטל באיזשהו אופן, או כל מיני דברים שמשחיתים את האדם וגורמים לו ללכת אחורנית, והוא הכל בתוך כאילו מותר על פי חוק. וזה שהתורה אמרה קדושים תהיו, היא סגרה לפניו את הדרך הזאת. זאת אומרת, יש דברים שאם אתה לא צריך אותם אתה חייב לפרוש מהם. זאת הוראה מעשית, זה לא סיפור שבעוד שנה תהיה קדוש, זה הוראה מעשית עכשיו. ועל ידי זה יש פסוק אחר גם בספר ויקרא, כתוב והתקדישתם והייתם קדושים, וחז"ל אמרו אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה, מקדש עצמו למטה, מקדשין אותו מלמעלה, והתקדישתם והייתם קדושים. עכשיו כשאתם והתקדישתם, אתם לא קדושים בכלל, אתם רק כאילו, אבל בסוף והייתם קדושים. עכשיו מה הדרך, איך זה עובד? אז מה, אז אני ויתרתי על איזה, משהו, כן, אז אני אהיה קדוש בסוף? זה לא זה. כמובן שמדובר על אדם שמתחיל מסלול של עבודה, של דרך, זה לא רק שהוא מוותר, הוויתור מאפשר לו ללכת בדרך. אם הוא לא מוכן לוותר על שום דבר, אז כל הדרך שהוא הולך בה תהפוך להיות פילוסופיה ריקה, שום דבר לא יהיה מזה. הוא יבנה לעצמו מערכת שלמה של הונאה עצמית, הוא יחשוב כל מיני דברים, הוא יפטז, הוא יוכל אפילו לכתוב על זה ספר, לשים את התמונה שלו פה מאחורה, כן, אבל שום דבר, באמת הוא לא זז מאף מקום, הוא נשאר באותו מקום. ואם הוא לומד לוותר, אז ביחד, זה כמו בנקבת השילוח, חופרים מפה, חופרים מפה, נפגשים בסוף. הוא גם עובד על ההרגלים שלו מצד אחד, ומצד שני על ההכרה, ובסוף יכול לצאת מזה משהו. זה הסיפור של התעניות. ויש סיפור של שתיית יין. סוף כל סוף, אפילו בן אדם שלא מוותר, ונגיד הוא אוכל ושותה וכל זה, וזה מרחיק אותו, אבל זה לא מרחיק אותו באופן ישיר. נגיד הוא לא מוותר על אוכל, אז הוא יכול לוותר על כסף, הוא יכול לוותר על דברים אחרים, זה לא סוף העולם. זה שהוא לא, האוכל, לא האוכל משחית, מה שמשחית זה שאני לא יודע לוותר, זה הנקודה. היין אבל יש לו תכונה אחרת, היין עצמו יכול להשחית. היין זה כבר צורה ישירה של לקחת את עצמי ולזרוק את עצמי למצב תודעה שבו אני מאבד שליטה, שבו אני עוזה עזיות. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אפילו כשמקילים על האדם ואומרים לו, נו מילא, אתה יכול לאכול את ההתקדמות שלך, אתה תעשה על ידי הגעגועים, על ידי יישוב הדעת, כפי שהיא אומרת לו. אתה לא חייב דווקא לוותר, אבל על דבר אחד אתה צריך לוותר. אם אתה רואה משהו שהוא במפורש מרחיק אותך, לא סתם בגלל שאתה לא יודע לוותר כוויתור, רק אתה רואה משהו שפשוט מושך אותך לכיוון הלא טוב, תתרחק ממנו, ותתרחק עכשיו, אל תחכה. איך פעם מישהו אמר, אחד מגדולי ישראל כתב את זה, אמר שזה שורה בספר, אי אפשר לחכות עד שיתבררו המידות. יש כאלה שאומרים, נו מלא, מה אני יכול לעשות, אני בן אדם כזה, אני כעסן. זו דוגמה של יין, זה הולך ביחד עם כעס, שניהם שייכים איכשהו ליסוד האש. בן אדם אומר, אני כועס, אני כעסן, מה אני יכול לעשות, זה הטבע שלי. אז אני לא יודע מה נגיד לו, יש כל מיני שיטות, יש כאלה שאומרים לו, תיכנס לחדר, תיקח קר ותרביץ לו ותוציא את הכעס, אבל אל תוציא אותו על בני אדם. זאת אומרת, אי אפשר, זה לא, אי אפשר לחכות עד שיהיה את התיקון בפנים ועד אז מותר לי לעשות הכל. אם הדבר שאני עושה הוא רע במפורש, כמו העניין ששתיית יין, איך שזה מבואר כאן, כפי שהיין נתפס פה בסיפור, לא מדובר על לעשות קידוש בשבת, מדובר על לשתות, אז צריך להתרחק מזה. זה ההבדל בין שני האזהרות שהזהירה אותו. עכשיו מה שקרה איתו זה היה, פה אנחנו הפסקנו, ביום האחרון, ביום האחרון היה הולך לשם. בוא נראה איפה זה כאן, יש לי מישהו.
מה זה תיקון הכנען של הכל?
של בשביל מה נתתי את הדוגמה של נקראת השילוח?
אבל אם הוא חובר על התיקונים החיצוניים,
לא לשבת במקום מסוים כל יום ולהתגעגע, זה לא תיקון חיצוני. יש כאן עשה ולא תעשה, זה מעשה. כן, להתגעגע זה מעשה.
זה מעשה עצמו. יכול להיות שזה לא... זה נפגש אולי בסוף, אבל...
למה? להתיישב כל יום...
זה פעל ומצל.
זה בדף מן זין, איפה שמתחיל קטע. מה?
זה פעל ומצל בסוף. הוא חוזר ונופל, הרי כל פעם הוא צריך לשבת עוד שנה.
תראי, זה לא כמו במתמטיקה, שאם התוצאה לא יצאה לי טוב, סימן שלא עשיתי נכון את התרגיל. זה לא עובד ככה. זה לא מתמטיקה, וזה גם לא גיאומטריה. זה לא, אי אפשר להעמיד לדין כמו את המהנדס ההוא שבנה את הגשר שנפל, אז הוא נכנס לבית סוהר. כאן זה לא הולך ככה. בן אדם יכול לעשות את הדבר הכי הטוב שבעולם, אבל תמיד כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה לא מוכיח שמה שהוא עשה לא היה מספיק, אלא שבאותו רגע, ויש על זה הרבה סיפורים, יש בתנך, קודם כל יש את הסיפור של אדם הראשון שהוא, אם הוא היה מחכה עד שבת. אחר כך יש עוד כמה סיפורים, יש שם סיפור על מה עוד, יש כמה סיפורים של דחיקת הקץ בתנך. כן, חוץ מזה יש עוד, יש שלא יכלו לחכות למשה שירד מההר. תמיד הבן אדם מאבד את הסבלנות רגע לפני. אחר כך יש את הסיפור על חזקיהו, שאם היה אומר, אם היה אומר שירה הוא היה הופך להיות משיח. יש עוד כמה דוגמאות, בדיוק היום חשבתי על זה, אני שכחתי כבר את כל הדוגמאות. יש המון דוגמאות שבכולם ברגע, כי ברגע האחרון תמיד, דיברנו על זה פעם קודמת, שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור. למה לא כתוב שם המתחיל במצווה חייב לגמור, צריך לגמור, מוטב שיגמור? למה כתוב אומרים לו גמור? כי אם לא יהיו לו חברים טובים ולא יעודדו אותו, אז הוא לא יגמור. לגמור זה הכי קשה. לסיים עד הסוף, להביא, בכל דבר ככה, גם בדבר גשמי, גם כשבונים בית, לעשות את הגמר פיקס, זה תמיד, זה העבודה הכי אחרונה. זה יכול להישאר שנים בלי שיגמרו אותו. זה העבודה הכי קשה. כי אנחנו גם לא מבינים את החשיבות של זה, לחכות, אחרי כל העבודה הגדולה הזאת, לחכות בסבלנות. יש סיפור על המגיד, מי יודע לפרש את זה, המגיד ממזריץ', כשהגיע פעם ראשונה לבעל שם טוב, הוא ישב בחוץ וחיכה, בסוף הוא נכנס, רגע אחד. בהתחלה הוא לא יכל להיכנס בכלל, אז הוא ישב בחוץ וחיכה. הוא היה נכה, הוא היה צולע על רגל, הוא היה גאון עצום בזמנו. כשהוא הגיע להיות תלמיד של הבעל שם טוב, הוא כבר היה גאון עצום. והוא ישב בחוץ והוא שלח את אחד מאלה שהסתובבו שם מבני הבית, הוא אמר, תיכנס לבעל שם טוב ותגיד לו למה הוא לא מקיים ואהבתם את הגר. גר זה מי שאורח נוטה ללול, גם נקרא בשם גר. אז אני בא מרחוק, למה הוא לא מכניס אותי? אז הוא ככה נכנס בימיו הפחד ופתח את הדלת ואמר, יושב בחוץ מישהו עם מצב רוח לא טוב, והוא אומר, למה אתה לא מקיים ואהבתם את הגר? אז הוא אמר לו, טוב, תקרא לו שייכנס. קרא לו הוא נכנס, עמד לפני הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר לו, הסוסים שלי לא אוכלים מצות. זה דבר לגמרי לא מובן, אני פעם חשבתי על זה, יש לזה איזה עומק, יש עומק גדול בזה. אני כרגע לא זוכר, אבל יש בזה, זה עניין בעבודת השם, סיפור גדול. מה זה עניין של מצות וסוסים? טוב, המגיד כנראה הבין מה שהוא אומר לו, והוא יצא החוצה, ואחרי הרבה זמן הוא קרא לו, ואז היה סיפור שלם, הוא קרא לו ונתן לו ספר, את ספר הזוהר, ואמר לו שיקרא ויסביר מה כתוב. אבל שם טוב. אז הוא קרא והוא הסביר מה כתוב, והבעל שם טוב אמר לו, הלימוד שלך הוא נפלא, אבל אתה לומד בלי נשמה. אז הוא אמר לו, נו, אז תלמד אותי, בשביל זה באתי. אז הוא שם אותו באמצע החדר על קורסה או על כיסא או משהו, והבעל שם טוב לקח את הספר והתחיל לקרוא, וזה היה קטע שהיו מוזכרים שם שמות של מלאכים. כל שם של מלאך שהבעל שם טוב קרא מהזוהר, המלאך הזה הופיע בחדר. הוא עבר איזו חוויה של נתינת התורה בסיני עם קולות וברקים, והיה איזה סיפור שלם, ואחר כך הוא נהיה תלמיד שלו. אבל את כל זה הוא היה יכול לקבל על ידי זה שהוא ישב בחוץ וחיכה ולא התייחסו אליו. אז לא אמרנו מלא, לא מתייחסים אליי, אני אלך הביתה. הבן אדם היה גדול בישראל ומאוד כיבדו אותו איפה שהוא היה. אף על פי כן הוא בא, הוא ידע שהוא צריך לעבור מין לחכות. כל העניין, אלה שהצליחו הם אלה שידעו לחכות, אלה שנכשלו הם אלה שלא ידעו לחכות. וזה עוד סיפור, יכול להיות שאת הכל עשיתי נכון וברגע האחרון אני נופל כי אין לי את הסבלנות. זה לימוד גדול, רבי נתן כותב את זה בהקדמה, פה בספרים הקטנים אין, אבל בספרים הגדולים יש הקדמה ארוכה לספר, אז יש שם סקירה בעיקר על הסיפור הראשון, אם יהיה לכם פעם ספר עם ההקדמה. זה אחד מהעניינים, זה להחזיק מעמד. מה היה החיסרון שלו? ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים, והמראה אדמומית והריח של יין. אז יש לו, איך אומרים, יש לו בעיה שהוא לא יודע איך לפתור אותה. אז מה צריך לעשות כשיש בעיה כזאת? אמרו לך לא לשתות יין, אז קודם כל תיקח את הרגליים שלך ותסתלק משם. כשתשב על הגבעה ממול, אז תתחיל לחשוב איך ייתכן שמעיין זורם ממנו, ואז תגיע למסקנה שמישהו עשה פה איזה טריק. אבל כל זמן שאתה, אמרו לך לא לשתות, אז דבר ראשון תסתלק מכאן, אל תהיה בתוך התחום. יש את הפסוק המפורסם, דיברנו על זה פעם, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אחר כך אתה רוצה לתקן את העבר, ישוב אל השם וירחמו ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. יש אחד מגדולי הראשונים, רבנו יונה, זה שכתב את שערי תשובה, יש מנו ספר יסוד התשובה. כתוב שם שבן אדם שרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, רוצה להתחיל להתקרב להשם, דבר ראשון מה שצריך לעשות, לחשוב שהיום הוא נולד. לא להתחיל לעשות חשבונות מה עשיתי אתמול. האתמול יפיל אותך. באתמול תטפל בעוד שנה, מתי שתהיה רחוק ממנו, מבחינת הזמן, מבחינה מנטלית, אז אתה יכול, עם פרספקטיבה, אתה יכול לטפל באתמול. עכשיו שאתה קרוב, אתמול עשית אני לא יודע מה, כשאתה קרוב לאתמול הזה, אם אתה תתעסק איתו, ולא משנה איך, אפילו אם תתעסק בו כדי להסביר לעצמך כמה הוא נורא והיום, זה בכלל לא חשוב. עצם העובדה שאתה מתרכז בו, אתה מזין אותו, אתה נותן לו יניקה. אתה מתרכז במה שאתה מגדיל אותו. זה לא משנה אם אתה חושב עליו שהוא טוב או שאתה חושב עליו שהוא רע, הוא גודל באותה צורה. אם אתה רוצה שמשהו לא יהיה לו שליטה עליך, אז תתנתק ממנו, תתרחק. ממרחק אתה יכול אחר כך לתקן את מה ש... כל אדם יתקן בסוף את מה שהוא קלקל. פה הוא התחיל להתעסק מקרוב בדבר שהיה צריך להתרחק ממנו. זה לימוד גדול, זה גם כן חוסר סבלנות. אני רוצה עכשיו לתקן, הרגע, אתמול קלקלתי, אני עכשיו אתקן, מה פתאום? והלך וטעם מהמעיין. הוא טעם, הוא לא הלך לשתות, הוא הלך לטעום כי הוא רצה לדעת מה זה, למען השם, מה זה סוף סוף, זה יין או מים? זה היה כל המטרה שלו, אבל הוא טעם מזה. וכשהוא טעם מזה והוא היה במעזרה לא לטעום מזה, אז זה מיד הרס לו את הכל. ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. זה, יש כאן הקבלה, מה? זה לא רוח שטות, זה רוח שטות, זה כל העולם הוא כזה. כל העולם בתוך הרוח שטות הזאת. אין הרבה שיודעים מזה, יש עובדה שכל כך הרבה כתבו, רבנו יונה כתב על זה, האור החיים הקדוש כתב על זה. הוא כותב בספר ויקרא, בפרשת קדושים נדמה לי, הוא כותב שעל דברים, בדברים רעים אסור להתרכז אפילו, הוא כותב, אריכות המחשבה זה הלשון שיש לו שם קטע עם סגנון מאוד קשה, אפילו בבחינת השולל. זאת אומרת, אפילו אם אתה מתכוון לשלול את זה, עצם העובדה שאתה מעריך את מחשבתך על זה, אז אתה בסוף תלך ותעשה את זה, את מה שאתה שולל. וזה לא משל, ויש הרבה שלא יודעים מזה. היו אפילו דורשי דרשות ומטיפי מוסר וכל מיני כאלה שהם תיארו את הרע, דיברו על הרע והתפלשו באפר, כמו שאומרים, וזה לא טוב. ובאמת, מה?
יש כאן גם אלמנט של
סקרנות. כן, 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 נכון. צריך הרבה סבלנות והרבה שפלות בשביל להתגבר על זה. בכלל, האלמנט של תאווה פלוס סקרנות ביחד זה אחד מהניסיונות הקשים ביותר שיש לאדם. תעשו חשבון. אם אתה מוציא אחד משני הגורמים ואתה משאיר רק את השני, זה רק 25% מהניסיון. תחשבו על זה, תמצאו דוגמאות, כל אחד יודע את זה. החיבור של שני הדברים האלה יחד זה משהו נוראי. כאן היה את זה, אבל כאן היה גם עוד דבר. היה חיבור של יצר, לא סתם סקרנות, אלא יצר של חקרנות, של כאילו, כל זמן שאני לא יודע בדיוק מה קורה כאן, אני לא שולט בעניינים. זה לא רק לראות איך זה, אלא איך אני אשאר טמבל. זה גם ניסיון גדול. לפעמים בן אדם צריך, איך אמר בתהילים, יש מזמור לאסף, שהוא אומר בסוף, בפרק ה' ג' נדמה לי, הוא אומר, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. הוא פונה להשם יתברך ואומר, אני בער ואני בהמות, אבל אני מעדיף להיות קרוב אליך ולהיות בער ובהמות, מה שלהיות חכם גדול ולהיות רחוק ממך. ודאי שזה ניסיון. מי שעובר את עובר את זה, אז זה תענוג נפלא. כי סך הכל, אני לא יודע אם להיות חכם זה עונג כזה גדול. לפעמים להיות פשוט, יש בנפש, יש שלמות הרבה יותר גדולה בלחיות עם הפשטות, משהו בלחיות עם פילוסופיה. אבל בן אדם שעוד לא עבר את זה, עוד לא עשה את הדרך הזאת, אז הוא לא יודע מזה. הפשטות היא נראית לנו בתרבות שלנו, היא נתפסת כטמבליות, כדבר חסר, כדבר לא הגון, כבזבוז של החיים. ולהיות, לדעת הכל, כן? לדעת, כל דבר לדעת. כל דבר לדעת.
אני מזכיר קצת את הסנה, קודש הישן. ברור שזה נשמע במקום אחר, אבל זה מזכיר לי את זה.
פשטות זה מקביל, הסיפור הראשון מקביל לאדם והסיפור השני לנוח. נוח שתה ונרדם. זה שני הסיפורים, ככה זה נראה לפי הסדר. הסנה, אני לא יודע, אסור עליו והרא שם, אבל לא כתוב שהוא פגם. כי לא אמרו לו מראש שום דבר. הוא לא היה מוזר. אחרי שהוא ניגש, אז אמרו לו שאל נעליך מרגליך. גם לא אמרו לו לא להתקרב. ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. עכשיו, מה זה כל פעם, זה שהוא נופל והוא ישן? האמת שאם נסתכל קצת יותר, יש כאן, בכל הסיפור, קצת יותר לעומק, יש בכל חיפוש, יש פרדוקס. אם אני יודע מה שאני מחפש, סימן שמצאתי משהו. חשבתם על זה פעם? אני לא מדבר שנאבד לי, לא יודע, נאבד לי, המפתחות נאבדו לי ואני הולך לחפש אותם, זה משהו אחר. אבל כשבן אדם מחפש חיפוש רוחני והוא יודע בדיוק, רוב החיפושים זה שבן אדם מחפש והוא לא יודע בדיוק מה הוא מחפש. אבל אם בן אדם מחפש משהו מוגדר, הוא מחפש X, הוא מחפש, למשל, הוא מחפש להיות שליט במחשבות שלו, שזו עבודה גדולה וחשובה, או שהוא מחפש לשלוט ברגשות שלו, שהוא מחפש לא רק להיות שליט במחשבות ולשלוט ברגשות, אלא לשעבד את המחשבות להשם, או לשעבד את הרגשות להשם, שזה כבר שלב עוד יותר גבוה. הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש. או נדבר על צורה יותר פשוטה, בן אדם מחפש לשמור על הזמן. כן, לא, לא, לא בצורה משוגעת, אבל הוא מחפש שכל החיים לא יעברו לו ככה. וכל כיוצא בזה. אם הוא מחפש משהו, סימן שבעיקרון הוא מצא את הדבר לפני שהוא מתחיל לחפש. למעשה הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש, והוא יודע איפה זה נמצא. הרי זה הדבר, הדברים האלה נמצאים בתוכנו, כל הדברים שאנחנו מחפשים. אף אחד לא מחפש להיות משהו שהוא לא יכול להיות. אין דבר כזה. מה? לא, הוא מחפש מה? הוא מחפש להיות, אם הוא יכול לתאר לעצמו בדיוק. אם בן אדם יכול לדמיין את זה בדיוק, אז הוא כן יכול להיות את זה, כי אחרת לא הייתה לו את היכולת לדמיין. אם זה דמיון לא ברור, אז את צודקת. אם הדמיון הוא דמיון סתמי כזה, הוא רוצה להיות מישהו אחר למשל, כמו מישהו, אז זה דמיון שווא, כי מישהו אחר זה מישהו אחר. אוקיי, הוא מחפש דבר שלא קיים. אז על דבר שלא קיים קשה לו משהו, מצא משהו שהוא מחפש את זה. אבל אם הוא מחפש דבר שקיים, אז הדבר הזה קיים בתוכו. איפה הדברים האלה? איפה הדברים שאנחנו מחפשים? איפה ההתקרבות להשם, כמו שדיברנו, להרגיש את המלכות האלוקית שתהיה מרכז ההוויה שלנו? איפה נמצאים כל הדברים האלה? הם נמצאים בנו, בתוך הנשמה זה קיים. זה לא נמצא במקום אחר או בממד אחר, זה קיים בפנים, לחפש צריך את זה בפנים. ושזה גם הסדר שאומר, איפה לחפש? הוא היה צריך, מה פירוש לחפש? קודם כל אני עומד לידך, אז מה אני צריך? אני רוצה, אני אתן לך יד ואני אוציא אותך. מה כאן כל הסיפור? תבוא בעוד שנה, בינתיים תשב באיזה מקום ותתגעגע אליי. הנה אני עומד לידך, מה אני צריך להתגעגע אלייך? זה דבר לגמרי, אז יש כאן פרדוקס. בצד אחד, הבן אדם מצא את מה שהוא מחפש. הוא יודע בדיוק, הנה זאת הבת מלך, הוא מכיר אותה. הוא יודע בדיוק מי זאת. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. רק כדי להשיג את הדבר הזה, שזה יהפוך להיות חלק ממנו, אז הוא מקבל דרך שהוא צריך לעבוד בה. ברגע שהוא לא עושה את מה שהוא מקבל, אז הוא יכול לחזור לתחילת הדרך, ולפעמים הוא יכול לחזור לנקודה שהיא מתחת לנקודת ההתחלה שלו, שהוא כבר לא יודע מה הוא רוצה. אבל זה תלוי איזה פגם הוא פגע. בסיפור הראשון הוא פוגם בזה שהוא אוכל, הוא לא יודע לוותר, הוא לא רוצה להזדכך, אז הוא חוזר חזרה לנקודת ההתחלה. הוא צריך לעשות את זה עוד פעם, הוא לא למד את השיעור, הוא ילמד פעם הבאה, הוא עושה מבחן נוסף. בסיפור השני, אז הוא לקח דבר שבלבל את הדעת שלו, הוא שתה יין. כשהוא בלבל את דעתו, הוא כבר לא יודע מה הוא מחפש. עכשיו כשהוא מתעורר, הוא לא חוזר ומוצא אותה ומדבר איתה, אלא הוא הולך לחפש אותה מחדש, כמו בהתחלה. תכף נראה את זה. אז הוא נפל וישן, זה ראינו כבר שבוע שעבר, מה זה המושג הזה של 70 שנה לישון, ליפול מכל ה-70 פנים שבתורה. והיו הולכים חיילות רבות, זה קבוצות של חיילים, עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם. זאת אומרת, כל הציוד עם כל ה... והם כולם עוברים, והמשרת התמין עצמו מחמת החיילות. זאת אומרת, כל מיני דברים, הרי היא הייתה במקום לא טוב, החיילות האלה זה דברים לא טובים, והמשרת שאמרנו שזה השכל הפשוט, ההיגיון הבריא, האנושי, אז הוא מפחד מכל כל המסות של המלאכי חבלה האלו שעוברים שם, אז הוא מחביא את עצמו. כל הנושא של הדחקה שיש בפסיכולוגיה, מי שמכיר, בן אדם לפעמים מוכן להדחיק את השכל שלו כדי שיוכל להמשיך לחיות. לפעמים שהמצב האובייקטיבי הוא כל כך קשה כמו חלום בלהות, שבן אדם מרגיש שעוד מעט הוא יתעורר והוא יראה שהכל היה חלום ואז הכל יהיה בסדר, אבל ככה להמשיך אי אפשר. ואז יכול לקרות כל מיני תגובות, יכולים לקרות, בן אדם יכול להשתגע מרוב עגמת נפש. בן אדם שיודע להדחיק, אז הוא כאילו סוגר סוויץ', הוא לא רואה והוא לא שומע והוא מטמין את עצמו, הוא טומן את הראש בחול, הוא לא יודע שום דבר. זה לא שיטה טובה בעצם, אבל לפעמים זה שיטה טובה בשביל לשרוד. אז כאילו שהשכל נעלם פה, והאדם, איך קוראים לו, השני למלכות, זה שיש לו, היהודי שיש לו את התפקיד למצוא את בת המלך, הוא נרדם. הוא עוד פעם חוזר לתוך מצב של דמיונות. אחר כך הלכה מרכבה והגלות צו, ושם ישבה בת המלך. זאת אומרת, אחרי כל מאחורי כל הדברים הנוראים האלה שעברו שם, היא גם נמצאת שם, גם שם היא נמצאת, והיא עוברת שם, ועמדה שם אצלו, היא נעצרה וירדה וישבה אצלו והכירה אותו והייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה כל הזמן, מנסה להעיר אותנו, אנחנו לא רוצים להבין, פלא. והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, או בשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו. פספס. עכשיו, יש הערה קטנה בסוגריים רק, יש הרי את כל הסיפור הזה, אפשר לראות אותו בשלוש מעגלים, שהם בעצם אותו דבר. יש מעגל אחד שדיברנו עליו פעם ראשונה רק בפעם הקודמת, המעגל של בית המקדש של ישראל שהולכים לגלות, המעגל אפשר לומר המדיני, החברתי, הרחב, הרחב מאוד. יש מעגל נוסף שזה המעגל האנושי, אבל גם המעגל הפרטי יותר של עבודת השם. אבל גם שם אנחנו עדיין חושבים על הכלל. זאת אומרת, בת המלך היא נתפסת או כשכינה ששרתה בקודשי הקודשים, או שהיא נתפסת כמלכות שהיא בעצם, היא מחיה את כל העולם, ואנחנו צריכים רק להפוך אותה שתהיה הדבר המרכזי בחיים שלנו. זה עוד, יש אופן עוד יותר פרטי. הבת מלך בסיפור יכולה להיות הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, לצמצם את הסיפור ולהפוך אותו לממש מיניאטורה של, שכל הסיפור מתרחש בתוך בן אדם אחד. אז אם זה כך, אם נסתכל כך, זה בסוף יוצא אותו דבר. אם נסתכל כך, אז מי כאן השני למלכות? מי הוא? זו שאלה ששאלו אותה הרבה, גם כשמדברים על אדם שמגביר את היצר הטוב על היצר הרע, מי זה שמגביר? כן, הכי יפה זה בספר התניא, שהוא מתאר את שתי הנפשות, שם זה נשמע לגמרי, הוא בנוי על ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל. ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, כתוב שם שלכל יהודי יש שתי נשמות. מה פירוש שלכל יהודי יש שתי נשמות? יש לו נפש אחת ביולוגית, כן, כמו לכל יצור, יש לו נשמה שנתנו לו בתור תפקיד, שיש לו עבודה בתור יהודי, אז הוא מקבל נשמה מיוחדת שעם הכוחות האלו צריך לעשות את התפקיד שלו, לתקן עולם במלכות שדי וכל זה. עכשיו, כשהוא מתאר את היחסים בין שתי הנפשות, אז יש שם ביטוי, כל הפרקים הראשונים שם זה מבוסס על הספר של רב חיים ויטל, הביטוי הזה אני לא יודע מי טבע אותו, אבל יש שם ביטוי כזה, כשהאדם מגביר את נפשו האלוקית ונלחם עם נפשו הבעמית. נו, אז מי זה הבן אדם? זה לגמרי לא מובן. עוד יותר, יש אחד מהתלמידים של בעל התניא, הוא כותב בהקדמה של הספר שלו, שהיה תלמיד שלו 30 שנה, זה רבי אהרון הלוי, הוא כתב ספר עבודת הלוי על התורה, ועוד כמה יש ממנו, ספר שערי עבודה ושערי ייחוד, ספרים גדולים, עמוקים מאוד. אז הוא כותב שם, איך שהוא מתאר את זה, אז הוא מתאר ששתי הנפשות האלה זה בעצם סקאלה, זה לא שתיים, זה החלק העליון והחלק התחתון של האדם. אז החלק התחתון שלו הוא בקליפות ובחיצוניות ובתדמיות ובכל מיני כאלה, והחלק העליון הוא אלוקי. אז עוד יותר לא מובן. אז אם כן, אז מי זה כאן מי כאן יכול להגביר? חוץ מזה, זה נראה כאילו שהאדם סובל מסכיזופרניה עקרונית. יש כאן הרבה מה לדבר על זה, אבל רק נראה בקיצור. קודם כל, יש משהו שנקרא הכוח הבחירה של האדם. וכוח הבחירה של האדם, הוא נמצא, המיקום שלו זה במוח. אנחנו בוחרים בעזרת התבונה ששם נתן לנו. ללא תבונה לא היינו יכולים לבחור. יש כוח עמוק יותר שמתחבא מאחורי כל ההבנה שלנו, שהוא נותן לנו לבחור בטוב עד כדי מסירות נפש. זה התבונה לא מספקת לנו. יש כוח מסירות נפש, התבונה לא מספקת לנו. יש איזה כוח נעלם. אבל המגרש שבו ההתמודדות הזאת קיימת בין הכוחות, זה המגרש של התבונה. וזה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בפסיכולוגיה ההכרה הגלויה של האדם. שם נמצא כוח הבחירה, בהכרה שלנו. וכשאנחנו מדברים על האדם בדרך כלל, סתם, כשאנחנו אומרים בן אדם, אנחנו קוראים למישהו, מתייחסים למישהו, אנחנו מדברים על הנקודה הזאת. והנקודה הזאת היא הכי מרכזית, זה כמו זה לא שזה הכי מרכזי בחשיבות, אבל זה הכי מרכזי מבחינת אם נאמר הטופוגרפיה הנפשית של האדם, הנקודת המחוגה שמכניסים שם תשפיט של המחוגה, ואפשר ללכת, תראו לעצמכם עיגול שעושים על לוח, לא על דף, שזה הולך אנכי, אז מכניסים את הנקודה באמצע ואז עושים עיגול, חצי מהעיגול הוא מעל הנקודה וחצי מהעיגול הוא מתחת לנקודה, והנקודה הזאת היא המרכז של הכל, הנקודה המרכזית שאפשר מכאן לזוז לכל הכיוונים באופן שווה, זה הנקודה של הבחירה, ומסביב לזה מתארגן הכל. וכשמדברים שהאדם יכול לשלוט, מדובר על הנקודה הזאת, תמיד המרכז הוא שולט, והנקודה הזאת היא מודעת לכך שיש לה זרועות שפונים לכיוון הטוב ויש זרועות שפונים לכיוון הלא טוב. ואז אפשר להשתמש בביטוי כזה, כשהאדם מגביר את נפשו האלוקית על נפשו הבאמית. לפי זה, אם ניקח את זה כך, אז יש עוד משהו להגיד את זה עוד מעט נראה. אם ניקח את זה כך, אז הוא השני למלכות. הנקודת המרכז הזאת בעיגול, אם נדבר על המישור הפרטי, אז זה השני למלכות, והבת מלך זה החצי העליון של העיגול. ואז אם מנסה להעיר אותו, הוא שתה את היין והוא נרדם, זאת אומרת שהבן אדם בכלל לא ער לבחירה שלו. זה כל זה אני אומר בסוגריים, כי זה לא המהלך שלנו בסיפור, אבל יש פן כזה, כדאי לזכור את זה, שלפעמים אנחנו מרדימים את הבחירה שלנו, אנחנו יוצאים כאילו עוזבים. הבחירה דורשת ערנות מסוימת. יש עניין ששמעתי פעם מיהודי גדול, אולי אפילו יהודי קדוש, הוא אמר שיהודי שרוצה לעבוד את השם, הוא צריך לדאוג שהוא ישן מספיק. שהוא ישן מספיק. אז אני הסתכלתי עליו, מה העניין? כל העניין, העיקר הוא השינה, רבנו אומר, כן. אז הוא מבסדר, להפך. אם אתה לא ישן מספיק, אז כל היום אתה ישן. הפוך, אם אתה ישן מספיק, אז מתי שאתה ער ואתה על הרגליים, אז אתה ער, ואז כשאתה ער אתה יכול לבחור. ואני זוכר מה שהוא אמר, הכוח הבחירה של האדם הולכת לאיבוד כשהוא לא ערני. כשהוא לא ערני, הוא לפני שהוא מספיק משהו, אז הוא כבר החליק, הוא כבר לא עשה נכון. אז זה חשוב. יש עניין, מה שמדבר כאן בסיפור זה סיפור אחר, הוא מדבר כאן על שינה רוחנית. יש בני אדם שישנים 70 שנה, ממש, זה לא, 70 שנה זה גם, זה אמירה אירונית כזאת, שיש אנשים שישנים מהרגע שהם נולדים עד הרגע שהם, להפך, אולי בגיל הזה עוד כולם ערים, בגיל הזה בטח, הם עוד לא ישנים, עוד לא הצלחנו לקלקל אותם. אבל כשמתחילים לגדול, מתחילים כבר ככה, ברגע שבן אדם מתחיל לרצות למצוא חן בעיני אחרים, הוא מתחיל להירדם. זה הולך ככה, באותו רגע. ואחר כך הוא נרדם עוד יותר ועוד יותר, יכול לחיות את כל החיים שלו בשינה. והנשמה שלו מנסה להעיר אותו. זה כמו שיש בספר בני מחשבה טובה, הרבי מפיאסצנה, זה שכתב את חובת התלמידים, הוא כותב ש... דיברנו על זה גם כן, הנשמה מנסה להעיר את הבן אדם, אז הבן אדם חושב שחסר לו קוסטי. הוא לא יודע מה חסר לו. עכשיו יש בזה עוד נקודה, זה עוד הערה בתוך הערה, זה סוגריים בתוך הסוגריים. המלחמה הזאת היא בעצם מלחמה לא כל כך נעימה. אנשים לא אוהבים מלחמות, אין כוח להילחם, וכולם מעדיפים להיות, יש כאן טעות, אבל יש דבר כזה שאנשים מעדיפים להיות או צדיקים גמורים או רשעים גמורים. יש, שמעתי סיפור, סיפור שעבר ככה, עבר כמה דורות, שלפני, יודע, איזה 150 שנה, אני יודע, היה פעם, היו פעם באירופה, במזרח אירופה, היו שני יהודים ששניהם היו פורקי עול ואפיקורסים גדולים, רחמנא ליצלן, ואחד היה מבוגר יותר ואחד היה תלמיד שלו. והתלמיד הזה בא למבוגר ואמר לו, תשמע, אני רוצה לבקש ממך עצה. הוא אומר, אני איזה יפה. הצעיר יותר הגיע למבוגר, למורו ורבו, ואמר לו, תשמע, יש לי בעיה, המצפון מציק לי, המצפון היהודי שלי מציק לי, אני לא רוצה את הקונפליקט הזה, מספיק, אני רוצה ללכת בדרך שלי, אבל חלק, בלי. אז הוא אמר לו, כמו כל יהודי חרדי, דתי, אני יודע איך קוראים לזה, ירא שמיים, תשים לך ליד המיטה, לפני שאתה הולך לישון, תשים קערה עם ספל, ושתקום בבוקר, תיטול ידיים אחרי השינה הארוכה, ואת המים הלא נקיים תשתה. ככה הוא אמר לו, זה רק מראה איזה מין אפיקורס במרכאות היה המבוגר. הוא האמין באמונה שלמה שיש בזה רוח תומה, וכשיהיה בזה, יש בזה רוח תומה וישתו את זה, אז ודאי שכל הקונפליקטים יגמרו, וכמובן שזה לא עוזר. למה זה לא עוזר? זה ברור שזה לא עוזר, להפך, האיסורים עוד יותר, גם את זה עשיתי. למה זה לא עוזר? כי עם דבר אמיתי אי אפשר להתמודד, הוא תמיד צץ ועולה עוד פעם, זה לא שייך. לעומת זאת, יש גם, נגיד, אם בן אדם חוטא עד כדי כך שכאילו הוא הצליח לגרש את נקודת הטוב שבתוכו, היא לא הולכת לאיבוד, היא עומדת בסטנדביי כזה, היא עומדת באיזשהו רובד נסתר, אבל היא קיימת כל הזמן, וביום אחד היא מתחילה להתגלות ומתחילה לטרטר לו עוד פעם, זה לא יעזור לו. מצד שני, אם בן אדם הולך בדרך השנייה, הוא נלחם ועומד על נפשו והוא הולך בדרך הטובה, הוא מגיע בסוף לרגיעה גמורה, כי החלק הלא, החלק שמטרטר לו מהצד של הקליפה, הערך האמיתי שלו זה כמו דבר שנמצא בתוך ראי, אין לו קיום אמיתי, בשלב מסוים הוא מתפוגג, וזה לימוד גדול. אנחנו רואים את זה כאן, בעצם איפה ראינו את זה? כל פעם הוא מתעורר מעצמו, ניסו להעיר אותו וזה לא הלך וזה, אבל בסוף הוא מתעורר. זה פלא, איך הוא מתעורר? יש הדבר האמיתי, הוא תמיד נשאר, השינה זה לא הדבר האמיתי. יכול להיות שבחלום הוא חולם, אבל כל שינה מגיע בסוף לקצה, הדבר האמיתי תמיד מנצח. אלא מה, זה יכול לקחת הרבה זמן וחבל, לפעמים זה יכול להגיע בגלגול הבא, אבל סוף כל סוף, הרי כתוב בפסוק, מי אמר את זה שם, האישה התקועית, נדמה לי, כן, לא זוכר, כן, האישה התקועית, אישה חכמה מתקוע, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. הסיפור עם דוד שם, שיואב לקח אישה חכמה שתלך תלמד זכות על אבשלום, אז כתוב שם, וחשב מחשבות לבל, מדברת על הקדוש ברוך הוא, וחשב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. אז אנחנו רואים שיש כאלה שהם נידחים, אז בגלגול הבא הם לא נידחים. הבן אדם יכול לעבור כמה גלגולים, אבל בסוף, כי הנקודה, את הפנימיות אי אפשר למרוח, היא תמיד מתגלה. אז לכן, זה בעצם, זה תשובה. יש הרבה פעמים שבן אדם חושב, ללכת בדרך הלא נכונה זה תמיד נראה יותר קל. יש סנקציה אחת למי שהולך בדרך הלא נכונה, זה נקיפות המצפון שיש לו. אבל הוא חושב, סך הכל, מה עושה לי נקיפות המצפון? זה עושה לי קונפליקט. בסדר, ממול יש לי גם קונפליקט. אם אני אלך בדרך הטובה, אז גם יהיה לי קונפליקט. יהיה לי את כל ה... פה אני מבטר ושם אני מבטר, ותמיד יש לי מלחמות, אז מה? עדיף, מה אני צריך גם, כמו שאומרים, גם לאכול את הדג המסריח וגם לקבל 100 מלכות וגם לשלם 100 דינרים? מה אני צריך את זה? עדיף לי ללכת בדרך כל הארץ. בתנ"ך זה כתוב על מי שמת. אז זה מוות רוחני כזה, נלך על המחנה המשותף הנמוך. אבל האמת שזה טעות, כי במחנה המשותף הנמוך הקונפליקט שלו הוא לעולם ועד. זה תמיד יצוץ עוד פעם. ואפשר לתת דוגמה פשוטה, מי שרוצה להבין את זה יותר טוב, זה גם כן, זה ממש על רמה ילדותית. תראו לעצמכם שני מורים שמטפלים באותו ילד, והילד נמצא באיזה חברה חקלאית או שבטית או משהו, מאות שנים באותו מקום, ואחד מהמורים אומר לו שאתה תהיה מאושר רק אם תמשיך בדרך הזאת, ומורה אחר אומר לו אתה לעולם ועד לא תהיה מאושר אם תמשיך בדרך הזאת, רק אם תחליף. מה אתם חושבים? מה בסוף יישאר? הם יוצרים לו קונפליקט. אבל מה באמת יגבר בסוף? הרקע שלו, השורש שלו, ברור שזה כך. ואם אנחנו יודעים שהנשמה היא בת מלך, היא באה משמי רום, היא חלק אלוקה ממעל, אי אפשר לשנות אותה. זה לא שייך. הצמח תמיד צומח כלפי מעלה. מים תמיד יורדים כלפי מטה. אי אפשר לשנות דברים שהם מהותיים. אפשר לשנות דברים שהם ככה. אבל דבר מהותי אי אפשר לשנות. רואים את זה כאן בסיפור לאורך כל הדרך. עכשיו, עוד דבר שיש כאן, מה שרואים פה, הנושא הזה של הפספוס, שבאותו רגע, באותו יום, יש, אמר אחד מהאדמו"רים פעם, דיבר על הגאולה, על משיח, סיפור מלפני 100 שנה. אז הוא אמר, תראו, משיח כבר מזמן היה בא. יש לו עסק עם איזה מישהו בקצה העולם שמעכבת בידו. רק כל אחד צריך לחשוב שאני הוא אותו אחד שבקצה העולם. זהו. אז יש, אנחנו יודעים שיש ימים שבהם אנחנו מפספסים. כל אחד צריך לחשוב שהיום זה היום שבו אני עלול לפספס. זה בעצם המסר שיש כאן. מי אומר, אולי היום זה היום האחרון של השנה, אני יודע, אולי בדיוק לפני שנה התחלתי לעשות משהו, אני הרי לא זוכר. אז יש, עכשיו, הרגע, החפץ חיים היה תמיד אומר, מה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, המילה ואתה היא מיותרת שם, אתה, עכשיו. אז הוא הסביר מה השם רוצה מאיתנו עכשיו. זה לימוד גדול. את העכשיו אני תמיד יכול לפספס. לא החמצה טוטלית. הנה, פה הוא בסוף מוצא אותה. אין החמצה טוטלית, כי לא ידח ממנו נידח. אבל חבל, כי זה מעריך, וזה אין החמצה טוטלית. רק עוד פעם, לא, אבל מדובר כאן על בן אדם, לא על כישלון, אלא על נכשלות. זאת אומרת, על בן אדם שהוא נכשל בהתנהגות שלו, לא שהוא נכשל במשהו שלא בידיו. זה סיפור אחר לגמרי. אם זה לא בידיו, אז זה יכול להיות שזה הטוב ביותר. אי אפשר אף פעם לדעת. יש סיפור סיני. זה סיפור סיני. יש אצל הסינים, יש הרבה סיפורים חכמים שמספר על, אני כבר לא זוכר את הפרטים, מספר שמגיע פעם, יש עיקר זקן בכפר שהוא היחיד שיש לו סוס. כולם מודרים את האדמה עם מאדרים, הוא יש לו סוס. הוא יכול לחרוש את האדמה עם החרשה וכולם מקנים בו. והבן שלו הולך וחורש את האדמה, והוא כבר זקן העיקר. יום אחד הסוס בורח. הסוס בורח, אז כולם נדים לעיקר הזקן שם לפנות ערב, כשהוא יושב שם על הססה ליד הבית, כולם באים ואומרים לו איזה מסכן אתה, אז הוא אומר אולי. למחרת הסוס חוזר ואחריו נשרחים עדר שלם של סוסי בר, עשו הכרה בשטח, ואז אומרים לו, הוא איזה מאושר אתה. אז הוא אומר, אולי טוב, כך מנסים לאלף אותם וכל זה, מגיע הזמן שצריך להכניס אותם לחרישה. אז הבן הצעיר לוקח את אחד מהסוסים ויוצא איתו, והסוס עדיין סוס פרה, ונותן לו בעיטה ועושה לו שבר ברגל. ואז כל הכפר עוד פעם באים לספר להם איזה מסכן הוא, ואז עוד פעם האבא הזקן אומר, אולי. יום אחרי זה באים שליחים של המלך ולוקחים את כל הצעירים לצבא, יש איזו מלחמה עם אני יודע, עם המונגולים, ולוקחים את כל הצעירים מהכפר לצבא, והוא עם הרגל השבורה, אז עוזבים אותו. כן, ואפשר להמשיך את הסיפור הזה, ככה הסיפור נגמר, הסיפור נגמר שאפשר להמשיך אותה עד אין קץ. אז זה סיפור, זה סיפור בלי תכלית, כי זה סיפור סיני. בסיפור היהודי יש תמיד את הנקודה של השגחה הפרטית, של ה... יש סיפור כזה בגמרא, לטובתי נשברה רגל פרתי. הסיפור עם רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא זכה ללמוד בזכות זה שפרתו שברה רגל, והוא לא היה יכול לחרוש, הוא הלך ללמוד, ואז הוא הפך להיות אחד מהתנאים. יש סיפור כזה, זאת אומרת, יש, אף פעם אפשר לדעת. אבל זה בדברים שקורים לבן אדם. מה שאין כן, דבר כזה לא שקורה לבן אדם, אלא שבן אדם מצווה לעשות אותו, שם זה כבר צריך לקחת אחריות אישית. זה אי אפשר לזרוק על השם. הבדל גדול. כאן אנחנו מדברים על הצד השני, על הדברים שהאדם עושה. והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן, ואני יכולה לצאת. זהו. אחר כך לקחה פצ'יילה. זה ביידי של אוקראינה, זה מטפחת. מעל ראשה, היא משאירה לו משהו. היא הרי צריכה להמשיך ללכת, היא הולכת איתם. אבל היא משאירה לו משהו, מותר לה להשאיר לו משהו. מה היא משאירה לו? היא לוקחת מטפחת מעל ראשה וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, בסוף הוא מתעורר, זה לא עזר לו. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? אותו סיפור חוזר על עצמו כמו קודם. וסיפר לו כל המעשה, ושחיילות רבות הלכו שם. מה, מי יודע מה עבר עליך? אתה אפילו לא יודע. אתה ישנת, אתה אפילו לא יודע מה התרחש פה. ושהייתה כאן מרכבה הנעל, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנעל. בתוך כך הציץ, זה היה התחלת הגאולה שלו. שהוא בכל אופן, הוא התחיל לחפש מסביב, לראות איזה סימן, איזה משהו, איזה... זה כמו שבלקוטי מהר"ן, שבן אדם עושה חשבון נפש והוא רואה שכולו שחור, הוא מחפש נקודה טובה. זה ממש כאן העניין הזה, הוא מחפש, הוא מסתכל, אז הוא מוצא משהו. יש פה איזה מטפחת, המטפחת הזאת היא לא שלי, מה היא עושה כאן? ראה שהפצ'יילה מונחת אצלו ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות. הוא לקחה והרים אותה כנגד השמש. אז כנגד השמש זה גם, זה גם בנמשל, זה מקור של אור. כמה דעת שיש לו, הוא קיבל רמז, הוא מנסה להפעיל את המוח בשביל להבין את הרמזים שנתנו לו. וקרה מה שכתוב שם, כל קובלתה, כאילו קובלנתה, וצעקתה כנעל, ושכעת אינה שם במבצר הנעל. זה מה שהוא קורא בתוך המטפחת שהיא משאירה לו, כי אם שיבקש הר של זהב או מבצר של מרגליות, שם תמצאים. יש אפשרות של בשלוש אופנים להסביר את ההר של זהב ומצב של מרגליות. יש כאלה שמסבירים את זה שזה כמו, זה משהו מאוד גבוה, זה כמו פנימיות הלב, זה איזשהו קודש קודשים כזה, יכול להיות משהו מאוד מאוד עמוק. אבל קצת לא נוח לפי, יש לפעמים שיש פענוחים כאלה בסיפורי מעשיות שאי אפשר ללכת איתם יותר מדי, שבאיזשהו מקום זה נתקע. הרי הוא בא לשם בסוף בשביל להוציא אותה לתוך ההר הזה, על ההר הזה הוא עולה והוא נותן שוחד בשביל להיכנס. אז זה לא נראה, לבית המקדש לא נכנסים עם שוחד. ומי שנמצא שם, אז הוא נמצא במקום טוב. אחת שאלתי בית השם, כל, איך כתוב שם, כל ימי חיי, שבתי בבית השם, כל, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה, אם היא נמצאת בבית המקדש, צריך להוציא אותה משם, בסוף הוציאה, מה העניין? זה קצת דוחק להסביר ככה, למרות שיש כאלה שמסבירים, אני אומר לכם, אני פשוט לא יודע. תנסו לחשוב אתם. יש פירוש הפוך, אפשר להסביר הפוך לגמרי, אפשר להסביר שהער של זהב, מבצר של מרגליות, זה מין בומבסטיקה כזאת, של קליפה. שהיא נמצאת שם, ושלא נותנים להיכנס לשם, ויש הרבה מה לדבר על זה, יש, בכל דור זה מתלבש במשהו אחר. בכל דור זה מתלבש באופן אחר. ואם ניקח את הכיוון הזה, אז יש הרבה מה לדבר על זה, ויש את זה גם היום. אני רק לא יודע אם זה נכון. זה קצת קשה לפתח רעיון עד הסוף, כשאתה לא יודע אם הוא... אתה משקיע ואתה לא יודע לאן אתה לוקח את כולם. יכול להיות שזה סתם. חוסר אחריות. יש ברבי נתן בעצמו, בהקדמה, אז הוא כותב, יש תורה בליקוטי מהר"ן, בתורה סמך, יש לך פה ליקוטי מהר"ן. מה? יש פה, מה זה? יש פה. עכשיו כסך לך את הדרך. יש תורה שמדברת על עשירות. איך צריך להתייחס לעשירות? בתורה שלנו מתייחסים לעשירות כאל כלי, לא כאל דבר טוב ולא כאל דבר רע, אלא כאל כלי. עשירות יכולה לתת לאדם הרבה רוחב. עשירות יכולה לתת לאדם הרבה הגבלות והרבה מצרים. עשירות יכולה לתפוס את הבן אדם, יכולה לזרוק את הבן אדם לשני מקומות הפוכים ושונים אחד מהשני. אם אנחנו יודעים לא להיגרר לתוך העשירות, אם אנחנו בעלים על הממון ולא הממון הופך להיות הבעלים עלינו, אז העשירות יכולה לתת לאדם רוחב, רוגע, תחושה של שלווה. אבל ברגע שהוא, העשירות גם זה דבר שסוחב, סוחף, ואז הבן אדם הופך להיות מסכן לגמרי, הופך להיות עבד עבדים לממון שלו. הרבה יותר, יש הרבה כאלה שקיבלו בבת אחת הרבה כסף, או אפילו לאט לאט צברו הרבה כסף, ברגע שהם קיבלו הרבה כסף, נהיה להם הרבה כסף, אז הם רק סבלו מזה. בתוך עצמם, רק מבחוץ, אנשים לא יודעים, אבל הם ממש סבלו. אז כאן כתוב, בתחילת תורה סמך, כתוב את הצד הטוב של העשירות, אז כתוב דע, שיש שבילי התורה, יש סוג של שביל בתורה, סוג של דרכים כאלה, שיש בהם התבוננות גדולה, גדול מאוד, שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת, כי אם על ידי עשירות. אז ודאי שזה עשירות בדעת, עשירות, אבל זה גם עשירות, עשירות. כמו שבפשטי אורייתא, אם אין קמח אין תורה, וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה, אדם שהוא רעב ללחם, לא מסוגל ללמוד, כמו כן, להתבוננות הזאת, שהוא גדול מאוד, צריך שיהיה לו עשירות גדול מאוד, שיהיה לו הון רב, ולא תחסר כל בה, כי צריך כל הון דעלמה להתבוננות הזאת. וכאן יש מערכת שלמה של ראיות והוכחות פשוט, על מי נאמר שבזכות העשירות שלו הוא הגיע להשגות גבוהות בתורה. וזה לא עשירות פשוטה, אבל על כל פנים זה העשירות פה. מה? שש? ועשרה. טוב, עוד רגע. אז הרבי נתן כותב, אתה ראית איך שאוטובוסים שלנו מגיעים? בסדר. הרבי נתן כותב שההר שזהב הוא מבצר של מרגליות, מרמז על העשירות הזאת. עכשיו, זה כבר נותן כיוון חדש לגמרי. זה אומר שזה לא... ובזה צריך להתמקד, כי זה רבי נתן כותב, הוא לא כותב סתם. למרות שזה לא, אני לא יודע, יכול להיות שלא הוא כתב את זה, זה הוספה בסוגריים. יכול להיות שכתב את זה תלמיד שלו, שהוא הוסיף את הסוגריים בכתבים של רבי נתן, זה היה הרב מצ'רין, שהוא גם היה אדם מאוד גדול, אפשר לסמוך עליו לגמרי. אז ייתכן שזה באמת הנקודה, שזה לא טוב וזה לא רע, זה כלי. אם אתה רוצה עכשיו למצוא אותי, אתה צריך להשתמש בכלי, בכלי הזה של, אתה צריך לעבור דרך העשירות, אבל אתה צריך קודם למצוא אותה. העשירות הזאת נמצאת, אתה צריך לחפש אותה. כשתמצא אותה, תעבור דרכה, ואז תוציא אותי, ואז לפי זה אפשר להבין למה צריך להוציא אותה משם, כי זה סך הכל כלי, ועדיין לא התכלית. ומצד שני, זה לא מקום רע לגמרי. אבל צריך עדיין לחשוב על זה, אני לא יודע. אז מה הוא עושה כאן? והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. עכשיו זה כבר חיפוש הרבה יותר עמוק מהחיפוש הקודם, למשרת כבר אין בזה מקום. והלך כמה שנים לבקשה וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב או מבצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם. הרי יודעים מה יש בעולם, זה לא, מי שיבוא ויגיד עכשיו שיש בזה מקום הר שעשוי מזהב, אנחנו יודעים שאין מה. ועל כן הלך אל המדבריות. במדבריות אולי בדיוק איזה מדבר שאף אחד לא עבר שם, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. זה הרי בדיוק מה שעשה בהתחלה. ובהתחלה הוא הלך למדבריות, הוא הלך לשדות וליערים, הוא חוזר לנקודת ההתחלה לפני שהוא מצא אותה. הוא צריך מחדש לחפש אותה. למה? כי הדעת שלו התבלבלה, ועכשיו הוא צריך למצוא אותה כדי להתחיל תהליך איך להוציא אותה. ובסוף הסיפור, איך שהוא מוציא אותה לא כתוב, כתוב רק איך שהוא מוצא אותה. איך שהוא הוציא אותה לא כתוב, וזה הפירוש פשוט למה לא כתוב, בגלל שזה עוד לא קרה. הסיפור הזה הוא סיפור שהולך לאורך כל ההיסטוריה. אז עד המקום שהוא עובר את כל השלבים והוא נכנס לעיר, זה כתוב בסיפור, כי זה כבר היה. איך הוא מוציא אותה? כנראה אף אחד עוד לא הוציא אותה. כתוב אחר כך. מה זה אומר שהיא עברה את המקום? היא עכשיו לא נמצאת בידי הרע. היא נמצאת מוסתרת באיזשהו מקום שצריך עבודה קשה להוציא אותה. יש שני סוגי ריחוק. יש לפעמים שדבר רחוק בגלל שמשהו מסתיר עליו. יש איזה שקר שחופף עליו, איזה בלוף שצריך לקלף את הבלוף. יש לפעמים שמשהו רחוק בגלל שהוא עמוק והוא עדין. זה ברור ההבדל. עכשיו היא התעלתה למקום כזה שכדי להוציא אותה, וצריך להוציא אותה משם, כי היא עדיין לא בשלמות שלה. השלמות שלה זה שהיא, כמו שאמרנו, שבית המקדש יוצא אור לכל העולם. אבל היא במקום כזה שצריך לעמול קשה בשביל להגיע, ויש גם בדרך כל מיני אנשים שמפתים את האדם ואומרים לו אין שם שום דבר. ומכאן פחות או יותר הסיפור מתחיל להיות דווקא יותר קל להבין, כי מבינים יותר מה קורה. יש כאן את כל הניסיונות שמנסים לדחות אותו ולהגיד לו שאין דבר כזה והוא מתעקש. אפשר להבין את המוטיב של הסיפור. זה כבר כמעט, את הקושי כמעט עברנו. מה?
יש לנו בחירה להגיד שהוא מצא אותה כבר בהתחלה, שנדע שהוא מצא אותה בעצם. רק עכשיו מתחיל הסיפור איך הוא
מחפש
אותה.
הוא מצא אותה אבל הוא איבד אותה. הוא מצא אותה והוא איבד אותה. פעם ראשונה כשהוא נרדם, אז הוא פשוט הלך ומצא אותה עוד פעם. פעם שנייה שהוא נרדם, אז היא כבר לא הייתה. אז אחרי זה צריך גם לחפש אותה וגם להוציא אותה. יש לזה מקבילות גם בהיסטוריה וגם חורבן בית המקדש למשל. בחורבן בית המקדש הראשון, אז יהודים נשארו במזרח התיכון במרחק של נסיעה בטנדר של כמה שעות. אני יודע ללכת ברגל, לקחת קצת יותר. בדור שלנו עוד אנשים הגיעו ממקומות יותר רחוקים על חמורים, כן, מקורדיסטן העיראקית הייתה עלייה על חמורים לפני 100 שנה. אז לא נורא, יהודים ישבו בבבל, מה יש? פיזית, גם נפשית הם לא היו רחוקים. הם אפילו הם אפילו נשארו חקלאים בבבל, וחזרו, בנו את בית המקדש. הם ידעו בדיוק את המקום, היו עוד כאלה שזכרו את בית המקדש הראשון כשבית המקדש השני נבנה וכל זה. אחר כך הגלות השנייה, איפה יהודים הגיעו? לאן יהודים לא הגיעו? לא יודע, לירח הגיע כבר איזה יהודי בין כל האסטרונאוטים, לא היה איזה מישהו במאדים בירח, כן, או יהודי או חצי יהודי משהו. הגיע יהודי, אתה מבין, והם יהודי הכל. סיפר לי תלמיד שלומד עכשיו איזה, לומד משהו, איזה שיטה בפסיכולוגיה, בטיפול באנשים, פסיכותרפיה, והוא עושה מדי פעם קורסים כאלה, הוא יושב שבוע עם כל מיני, עם כל המי ומי. אז הוא אומר לי, אני נדהם כל פעם מחדש, אנשים יודעים הכל, דבר אחד הם לא יודעים, יהדות אפס, הם שוכחים שהם יהודים. אז מה זה? זה בדיוק השינה הזאת, שפתאום הוא לא יודע מה לך, הוא לא יודע, כאן עוד מצב טוב, יש לו עוד בראש דבר אחד, אני זוכר שצריך לחפש אותה.